נעבור לשיעורו של הרב אייל ורד, המשך צפייה נעימה מערוץ מאיר.
טובים, אנחנו בשיעור נפש הפרשה. העניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. בסדר? אנחנו הולכים ללמוד היום כלי אומנות לחימה. ממש ככה. כלי חזק מאוד. שעובד. ואני מבקש מכם להיזהר בשימוש בו. לא, בסדר, לא, לא יותר מדי חזק. אבל זה כלי... מה? דווקא כן לעשות את זה בבית, אבל... אבל בעדינות, בשום שכל. בואו נתחיל מהלימוד שלנו, בסדר? יש בפרשה, אנחנו מדברים בפרשת ויחי, פסוק תמוע מאוד, ואנחנו מיד נראה שרשי ממש מתפתל בניסיון להסביר אותו. פרשנים אחרים, כיוונים אחרים, עד שמגיעים לרבי שלמה מרדומסק, בתפארת שלמה, והוא יסדר לנו את הראש קצת. אנחנו מדברים אחרי שיעקב נפטר, אנחנו מדברים אחרי שקוברים את יעקב, וכנראה משהו בהתנהלות של יוסף עורר את חשדם של האחים, ולכן מגיע הפסוק שלפנינו, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. מה קשה בפסוק הזה? כן. או, בדיוק, או, עוד יש מפרס לבן באופק, מול הלן שחור כבד, כל שנבקש, לו יהי. AMDMC, שעה קורדים כל השיר. כן, לו יהי זה הלוואי שיהיה, הלוואי, הלוואי שיהיה, הלוואי, הלוואי. אז אי אפשר לפרש ככה את הפסוק. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם ואמרו, הלוואי שיוסף ישנא אותנו, וישיב לנו את כל הרע שגמלנו אותו, איך זה יכול להיות? כאילו זה, הפסוק הזה הוא לא הגיוני, אפשר לומר אותו. אז באמת אונקלוס, הוא מתרגם את זה, הוא סוג של הקדמה לרשי, הוא מתרגם את המילה לו, לא הלוואי, אלא אולי. וחזו אחרי יוסף, הרי מת אבו הון, ראו אחרי יוסף שמת אביהם, ואמרו, דילמה יתר לנו דבר אבו יוסף. דילמה זה אולי. כן? וככה, כאילו, המילה לו היא קיצור של המילה אולי, לפי האונקלוס, ורשי הולך בעקבותיו. כן? אומר רשי, לו יסתמנו יוסף, שמה יסתמנו. אולי. כן? ואז, עכשיו רשי מבין, רשי מבין את הקושי. הוא מבין שהפירוש הפשוט של המילה לו, זה כמו שכבודו אמר. אז לכן הוא מעריך, רשי בדרך כלל לא מעריך, הוא מעריך להסביר. לו מתחלק לעניינים הרבה. המילה לו, יש לה הרבה משמעויות בתורה, במקרא. יש לו משמש בלשון בקשה ולשון הלוואי, כגון לו יהי כדבריך, אך אם אתה לו שמעני, ולו הועלנו, לו מתנו. כן, יש המילה לו שהיא משמשת כמו השיר שלו משמר, לו יהי. ויש לו משמש בלשון אם ואולי, כגון לו חכמו, לו הקשבת למצוותיי, לו אנוכי שוקל על הכפיים, כן, יש לו כזה של כמו אם ואולי. ויש לו משמש בלשון שמה. לו יסתמנו יוסף. מה הבעיה? שבכל שאר הדוגמאות של הלו, רש"י מביא המון דוגמאות. נכון? על אולי, על הלוואי יש הרבה דוגמאות. על אם ואולי יש הרבה דוגמאות. על שמה, אומר רש"י, אין לו עד דומה, אין לו עוד דומה במקרא. והוא לשון אולי. כמו אולי לא תלך האישה אחריי. לשון שמה. כלומר, המקום היחיד בכל התנ"ך שהמילה לו מופיעה בתור מה? בתור אולי יסתמנו יוסף, זה פה. אז זה קשה מאוד. עדיין, לא. זה ככה רש"י מתאמץ להסביר. כלומר, אנחנו מתעמתים בין שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא אפשרות לא הגיונית להגיד, הלוואי, לו, הלוואי יסתמנו יוסף, אבל זה לא מסתדר עם ההיגיון, נכון? אז אפשרות אחרת אומר רש"י, ואומר רש"י ואונקלוס, לו זה אולי. ואומר רש"י, המילה לו היא מילה שיש לה הרבה דוגמאות במקרא, כל מיני משמעויות, אלא מה? שהפירוש המשמעות של המילה לוק, אולי המקום היחיד שהוא מופיע איפה זה, פה. אז זה חלש מאוד. והוא לשון אולי, כמו אולי לא תלך האישה ללכת אחריי, לשון שם הוא. ויש אולי לשון בקשה, כגון אולי יראה השם בעוני, אולי ישיב השם אותי, הרי הוא כמו לוי כדבריך, ויש אולי לשון אם, אולי יש 50 צדיקים. כן? מכיוון ש... כאילו רש"י עושה כאן שני גופים השווים לגוף שלישי שווים ביניהם. מכיוון שיש לו בלשון אולי, כן? אז... קיצור, ככה שפתי חכמים אומר. עכשיו, אומר ככה, המילה אולי בעצמה היא, גם בה יש כל מיני משמעות, אולי כמו, יש אולי שמע ואולי גם לו. אז אומר, כמו שהמילה אולי יש לה שתי משמעות, אולי גם למילה לו יש שתי משמעות. על כל פנים, זה ככה אומר, ספר חכמים, זה הסיבוך. רש"י אומר ככה, הכי הגיוני להגיד שהפסוק הולך מה? להגיד, הלוואי שיסתום אותנו יוסף. אבל זה לא הגיוני. זה לא מסתדר. זה לא, לא, אז לכן רש"י אומר, המילה לוק פה היא, המשמעות שלה היא אולי. אולי יסתום אותנו יוסף. זה מסתדר הגיונית, אבל אין לזה דוגמה נוספת במקרא לפירוש כזה למילה לו. אין. זה המקום היחיד שככה מפרשים את המילה הזאת. כן. כן. אם ואולי, אם ואולי הכוונה הלוואי, לו חכמו, אם הם היו חכמים, אבל לא בשם, אבל לא בלשון שמה. כן, בדיוק. בסדר? אז כדי להימלט עם כל הדברים האלו, יש פירוש נוסף של בעל התורים. זה מסתדר אפיק? פירוש של בעל התורים. בעל התורים מפרש את המילה לו בצורה של הלוואי, אבל מסדר את המשמעות. בסדר? בואו נראה אותו. אומר בעל התורים, לו הסתמנו יוסף, הוא מביא כאן מדרש. כשחזרו מלקבור את אביהם, יוסף נקבר איפה? סליחה, יעקב נקבר איפה? בחברון. במערת המכפלה. המדרש הזה הוא מדרש טיפה תמוע. כי יעקב נקבר במערת המכפלה, יוסף נזרק לבור איפה? עמק דותן שכם. מה? זה רחוק. מי שהולך, כן. אז כאילו זה... אז צריך להבין את המדרש הזה בצורה עמוקה. כלומר, אנחנו אומרים, וואלה, יוסף הלך, הציץ לאיזה בור, מה, שאר אחים נבהלים. לא, יוסף לקח את כל הפמליה, כנראה, לפי המדרש, את כל הפמליה, לקח אותם מבאר שבע, מחברון, עד שכם. הם צריכים הרי להגיע למצרים חזרה, לקח אותם סיבוב, כדי להגיע אל הבור, שזרקו אותו, כדי... לא בא כתוב לסתום אלא לפרש. היה בור אחד. בור אחד בעמק דותן. צפון, צפונית. אחרי שכם. עמק דותן זה ג'נין כבר. הרשב"ם, אין רשב"ם. בסדר, מסכים. כמו שאתה אומר הרשב"ם. כן. כן, הרשב"ם הוא פשטן. הם ודאי שמו אותו בבור, גם לפי הרשב"ם. אז כשחזרו מלקבור את אביהם, עבר יוסף על הבור שהשליחו בו, ובירך בדרך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אמרו האחים, עדיין הוא זוכר מה שעשינו לו. אם הוא עדיין מסתכל על הבור, הוא זוכר מה עשינו לו, אז הם התחילו לפחד. ומפרשים, לו הסתמנו יוסף. ואז הם אמרו, לו הסתמנו יוסף. כלומר, הלוואי הסתמנו יוסף בליבו, ולא יעשה לנו מעשה. אתם מבינים? לו הסתמנו יוסף, אנחנו רואים שהוא זוכר. אז הלוואי שהוא רק יסתום אותנו בליבו, שזה ייגמר רק בלב ולא ירד ל... למעשה, לנקמה. ואם חפץ לעשות לנו, ישיב לנו כל הרע שגמלנו, כי מה עשינו לו? גרמנו לו שנעשה מלך, מחמת שמחרנו, ונתגלגל הדבר ונעשה מלך במצרים, כן יעשה לנו. אתם מבינים איך הוא פרש את זה? כן, בדיוק. הוא אומר, לו הסתמנו יוסף, הלוואי שיסתום אותנו. הלוואי שזה ייגמר רק בסתנה בלב, ולא ב... ואם הוא רוצה לעשות לנו משהו, אז הלוואי שזה יקרה לנו מה שקרה לו. מה קרה לו? כן? אתה יודע, הוא חייב להם עודף. כן. סידרנו לו להיות מלך. אז בעל התורים, אני אומר, זה פירוש מרחיק לכת מאוד בפסוק, להגיד שזה מה שהם אמרו. אבל הוא מוכרח, הוא נדחק אל הצד, כי הוא לא רוצה לפרש את המילה לו, כמו שרש"י פירש אותה באופן שהוא רחוק מהפשט. בסדר? וכאן בנקודה הזאת, מגיע תפארת שלימה, ואומר פה, מוריי ורבותיי, נקודה עמוקה מאין כמוה. עמוק, 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 הכי עמוק שיש. כן? לו הסתמנו יוסף. בואו נראה את זה. התפארת שלימה, רבנו הקדוש רבי שלמה מרדומסק, אחד מגדולי הרבס. זה אתה מדבר על תפארת ישראל, על המשנה. זה, יש לו פירוש על התפילה. על ה... אז בקבלת שבת אנחנו אומרים פסוק, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. הפסוק הזה הוא קשה, נכון? משפט וצדקה. אם זה משפט זה לא צדקה, אם זה צדקה זה לא משפט. הנה משפט וצדקה, אנטרטי דסטרי האדדי. שני דברים סותרים. אך הנה כתיב, ולך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. אתה הקדוש ברוך הוא צדיק, ואנחנו מתביישים. והנה אמרו חז"ל, מי שמצפה לשולחן אחרים, מי שנעשה תלוי באחרים, מי שנעשה... מי שנעשה זקוק לאחרים, מקבל מאחרים, עולם חשך בעדו. כמו שכתוב בירושלמי, בעית להסתכלו לבעפי. מן דאכל נהמה דחברי, שהוא נהמה דכיסופה. מי שאוכל לחם חברו, מתבייש להסתכל בו אחר כך. כן? מי שאוכל לחם חינם, מי ש... אם קיבלת פעם איזה צדקה מאיזה מישהו, אתה תתבייש להתבונן בו אחר כך, לפנים. אף אחד לא אוהב לאכול לחם חינם, נכון? חוויה קשה מאוד. חוויה לא, לא נעימה. אדם נורמלי, אדם בריא, אדם שהנפש שלו לא התקלקלה, הוא רוצה להיות עצמאי. למה? אגואיסטיות? מה זה, גאווה? לא. מה הקדוש ברוך הוא נותן? גם אני רוצה להיות נותן. קבלה זה תכונה שהיא הפך התכונה האלוקית. אז אנחנו מדי פעם מקבלים, בסדר גמור, אבל אם אדם הוא מקבל במקום שהוא לא ראוי להיות מקבל, זה חוויה קשה מאוד. בסדר? חוויה של בושה. לפעמים, איך זה נראה? יש עכשיו גם כאלה מיילים זדוניים. שלום, נתקעתי בכפריסים בלי כסף, תשלח לי בבקשה $100, כל הדברים האלה. אבל לפעמים זה כל כך באמת, שאתה פתאום שכחת ארנק באיזה מקום, ואתה צריך לבקש מחבר שלך הלוואה עד מחר 100 שקל. איזה לא נעים. בסדר, זה רק הלוואה, נתקע, אבל אתה צריך, כמו איזה קבצן. זה קרה לי פעם איזה סיטואציה כזאת ש... לא יודע מה, היה לי... נתקעתי בלי כסף, לא יודע איך זה... עליתי לאוטובוס, זהו. עליתי לאוטובוס עם הרב-קו הזה היום, אתה לא יודע כמה יש לך אף פעם, זה לא כרטיסייה, שהיית יודע, יש כמה ניקובים. אתה... הכל בפנים, אתה... זה... אני חושב שיש לי... יש לי רבקוב, ולא היה... ולא היה לי גם כסף, תכנתי להוציא כסף, אני אסע ירושלים, אני אעבור דרך הבנק, אני אעשה כסף. אז אתה עומד כמו זה, אבל באוטובוס, עם רב-קו שלא עובד, שריק, זה צופר לך, ואתה גם בלי, מוציא את הכסף בלי כסף, ואני אגב לך, כן, מה? אז אתה מסתכל באוטוס, אתה חפש אנשים, אתה יכול בבקשה לעשות לי, מחר אני ניסע, אני אחזיר, כמו איזה קבצן, לא נעים, זה פדיחה, נכון? היה לנו עד עכשיו איזה נהג לארץ כזה, שאם הייתי נתקר, יאללה, שם, אחר תחזיר לי. היה נהג קבוע. אז זה לא נעים. כידוע לכל העולם. אז זה במצבים סטנדרטיים רגילים. עכשיו, מה קורה במצב הבא? ואם זה בסתם בני אדם, מכל שכן אם חטא אחד לחברו עד מאוד. אדם אחד עשה לי רעה. חטא כלפיי. ואף על פי כן הוא אוכל אצלו ועושה לו כל הטובות, הבושה גדולה עד מאוד. בסדר? עכשיו, אני אתן לכם דוגמה. בסדר? בוא נגיד שבן אדם לא יודע. תארו לעצמכם תלמיד שמעתיק, העתיק במבחן, היה מבחן חשוב, העתיק, רימה את המורה עד העצם. המורה נכנס לכיתה, בוא נגיד שמבחן כבוד. עשו לכם פעם מבחן כבוד? אין? אתה לא יודע מה זה? אין את זה בצרפת, בקנדה, איפה זה? קצת עברית. מבחן כבוד, המורה אומר, כיתה ו' 2, אתם כבר ילדים בוגרים, שנה הבאה אתם בר מצווה, אני כבר, אני סומך עליכם, אמון, אצלי זה אמון, ואני עושה לכם מבחן, אני לא בכיתה, אני יוצא, אני סומך עליכם שאתם לא תעתיקו. בסדר? איכשהו יצא, סמי, הוא מתחיל להעתיק מההתחלה והסוף, הוא לא למד, הוא אומר כל הכבוד למורה שנתן לי מבחן כבוד, 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 אבל אני עכשיו צריך ציון טוב. תופר את המבחן מההתחלה ועד הסוף. יאללה, המורה הזה, מה, הוא לא יודע שמורים צריכים לשמור בכיתה, מה, הוא יוצא החוצה לשתות קפה בחדר מורים, אני אראה לו מה זה מעתיק. המורה נכנס לסוף המבחן, אומר, ו-2, אני ידעתי שאפשר לסמוך עליכם. ידעתי את זה. וכאות ביטוי לכבוד שאני רוחש לכם, סמי, אתה תבדוק גם את המבחנים. אופה. מה קורה עכשיו אצל הילד הזה? אה? הוא רוצה למות במקום. קבור את עצמו. אני רימיתי אותו, רימיתי אותו באבי אביו רימיתי אותו, והוא עוד נותן בי כזה אמון. החוויה של הבושה היא הלוואי שתפתח עכשיו האדמה את הפה שלה ותבלע אותי. אתה רוצה לצעוק, המורה, אני רמאי, אני שקרן, אתה סתם אומר עליי. ואתה תבדוק את המבחנים. נכון שהוא יכול לבדוק? הוא יכול להגיד, כן. אתה לא אומר? איזה בושה זה, איזה איסורים. ומה התלמיד הזה אומר בלב? עכשיו? הלוואי שהוא היה תופס אותי. הייתי מעדיף שהוא יתפוס אותי, שיכנס באמצע השיעור לכיתה, המבחן כבוד, ויגיד, אתה מעתיק, בגעת לי באמון. הייתי מעדיף את זה על מה שקורה איתי עכשיו. לחיות בשקר ושהוא נותן בי כזה אמון. לו הסתמנו יוסף. שקצת יסנה אותנו, קצת, אנחנו לא מסוגלים, האחים אומרים, כמה טובה הוא מחזיר לנו, כמה הוא מפרנס אותנו, כמה הוא מאיר לנו פנים, קצת, איזה הערה, איזה מילה קטנה, כי אנחנו כבר לא עומדים בזה. איך כל כך הרבה טובה תחת רעה. זה איסורים לאחים. אתם מבינים? זה מה שהוא אומר. מכל שכן ימחתה אחד לחברו עד מאוד, ואף על פי כן הוא אוכל אצלו ועושה לו כל הטובות, הבושה הגדולה עד מאוד, כמו שכתוב גבי אחי יוסף. לו הסתמנו יוסף, שלא היו יכולים לסבול הבושה ממנו, שהם גמלו רעה, והוא עשה להם כל הטובות, וקלקל אותם לשם וטפם. כל פעם נולד להם עוד איזה נכד, שליח דופק בדלת, כן, מיוסף, באתי, נולד פה נכד, נכון? חבילת שי ענקית. שוברים, ואוצ'רים לחיטה ולחם עד סוף החיים של הנכד. בבקשה, יוסף מוסר לכם מזל טוב. רוצים למות. אנחנו זרקנו אותו לבור, והוא ממשיך לשלוח צ'קים לסמכות של הנינים. אה? איך זה מרגיש לך אם הזמנת מישהו, מישהו הזמין אותך לחתונה שלו? אתה אמרת, יאללה. אין לי כוח לבוא, חתונה רחוקה, אין לי כוח, אולי אשים לב. הלג עליי. לא בא. כן? אבל אז, לך הייתה שמחה, אתה הזמנת אותו. נתסת את השמחה שלך, לא יודע מה, באיזה אולמי מצדה בראש הזה, והוא הגיע. לא רק שהוא הגיע, הוא הגיע ראשון. לא רק שהוא הגיע ראשון, הוא נשאר עד הסוף. לא רק שהוא נשאר עד הסוף, הוא רקד ושמח. לא רק שהוא רקד ושמח, בסוף החתונה גם אתה מוצא את שקל, 1,500 שקל בזה. וואי, וואי. איזה בושות, אני בכלל, אפילו לא התקשרתי להגיד לו מזל טוב כשהיה לו את השמחה שלו. הוא גמר אותי. מה אתה אומר, אשר? מיד נענה על זה, בסדר? בואו רק נסיים את הלימוד הזה. וזה ידוע, אומר הרב שלמה מרדומסק, שאין ערך לאיסורים האלו. האיסורים האלו הם יותר גדולים מהאיסורים השניים. בסדר? הייתי מעדיף שהבן אדם הזה, נגיד, שלא באתי לחתונה שלו, ירים אליי טלפון אחרי, אומר לי, תקשיב, מה זה צריך להיות? חיכיתי לך, אפילו טלפון להרים אתה לא יכול, מה זה צריך להיות? מאשר שהוא יעשה לי את הדבר הזה, ואיך הוא החזיר לי? זה שהוא בא, ושימח, וואי וואי, גמר אותי. ומכל שכן אצל הקדוש ברוך הוא, עם אבונות ישמור יא אדוני מי יעמוד. ומידת הדין אומרת, ומכל שכן שנערך ודמיון למי שיש לו שכל הטוב להבין ויודע כי חטאתו לנגדו תמיד. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד ומכלכל אותו ואת ביתו, אין ערך לבושה הזאת. אנחנו עושים חטאים כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא ממשיך להשפיע עלינו טובה ופרנסה ובריאות וחיים וממשיך. איך צריכים להתבייש מאוד. וזה פירוש הפסוק, ולך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. דהיינו. שיודעים אנו שאיננו ראויים לזה, רק הקדוש ברוך הוא עושה עמנו צדקה, ולכך לנו בושת הפנים. וזה מה שאמר עזרא, בושנו ולכנמנו להרים פנינו אליך, ונמצא כי אדם כזה, כל מה שהקדוש ברוך הוא מרבה עם אור חסד ונפלאות, יותר יש לו בושה ואיסורים יותר. כן? יותר הוא סובל. וזהו התשובה בשלמות. עכשיו, תראו, יש כאן גם, יש כאן איזה, בסוף איזה מתיקות. כי בסוף הכל קורה פה בטוב. אדם כזה, הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר. כלומר, מי שקלקל, אנחנו מצפים שיהיה לו עונש, ולכן יקבל איסורים, ואז הוא יתקן את דרכיו. כאן, לא. כאן, הוא קלקל. אז כתגובה, הקדוש ברוך הוא מה עושה? נותן לו טוב, ואז מה הוא עושה? הוא מתבייש שזה הוא מתקן. כלומר, בסוף הכל, זה מין... בדיוק. כלומר, יפה. מה שאני אומר, יש כאן משהו מאוד מאוד עמוק. יש כאן משהו מאוד, ואני מזמין כל אחד ואחד מכם אל האפשרות הזאת. יש איסורים שבהם, נגיד, אנחנו לא מקבלים את המקום שמגיע לנו. בסדר? נגיד, מגיע בן אדם, אתה מגיע, אתה קצין וזה, ואתה ראית שכל זה שם, כל הסגל יושב, שמו להם שלטים, ואותך שכחו. פוגע בלב. לא התייחסו אליי. מישהו הקטין אותי. באותה מידה, יש גם איסורים שאדם מקבל כבוד שלא מגיע לו. שהוא מקבל מקום גדול עליו. זה גם כן איסורים. לפעמים מבקשים ממני, לפני, אני אספר לכם את האיסורים שהיה לי, זה בסיטואציה חבל הזמן, לפני שנתיים ערכתי חופה, שנה וחצי ערכתי חופה לאחות של תלמיד מהמכון. אותו חיתנתי, ואחותו גם התחתנה, אז אותו גם אין בעיה, שמחה רבה. באתי לחופה, והיה שם בחופה תלמיד חכם, אחד, גדול מאוד, תלמיד חכם גדול, גם מבוגר ממני כמובן באיזה 25 שנה, וגם תלמיד חכם עצום. עכשיו, רציתי לקבור את עצמי באדמה 100 מטר. אני אעשה חופה כשהוא פה. הרי א' זה איסור הלכתי. ודבר שני, אני מת מפחד. כי אם אני אתאה באיזה משהו, ככה, זה, הוא ישר. אז דבר ראשון, הלכתי, ביקשתי ממנו רשות. אמרתי לו, מכילה, הרב נמצא כאן, אני לא יכול לערוך חופה כשהרב פה. רק אם הרב ייתן לי רשות. אני אמרתי לו, לא, בדי, אתה יכול. אמרתי לו, לא, אני ממש לא יודע, הוא לא היה. נתן לי רשות. אבל עדיין זה היה אחד הערבים הקשים שלי. כי אתה נמצא שם, ואתה אומר לך, אני, מה, מי אני, מה אני, שאני... ואיך שנגמרה החופה, תפסתי את הרגליים, ברחתי. אם יש לו איזה הערה להגיד שלו. אבל לשבחו יאמר שהוא התקשר אליי בדרך, אמר לי, שר כוח, ככה חיזק אותי וזה, ניחם אותי, דיבר על ליבי. אבל זו חוויה מאוד מאוד קשה, שאתה עושה משהו שאתה מרגיש שהוא נתנו לך כאילו כבוד שלא מגיע לך. אומר רב שלמה מרדונסק, תקבל איסורים באהבה. אל תנסה לברוח מזה. זה איסורים, זה גם כפרה, זה גם תיקון. רק הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה בדרך מתוקה. מישהו פעם סיפר לי, סיפור כזה, היה תלמיד אחד שלא עשה כלום שהוא למד, כלום, שום דבר. מה לא עשו, מה פה עכשיו? הלכו להתייעץ עם איזה רב אחד גדול מה לעשות איתו. אז הרב הזה אמר, תקשיבו, תשלחו אותו להיות שליח חב"ד באיזה מקום. אמרו לו, מה שליח חב"ד? הוא לא עושה כלום. תשלחו אותו לשם. שלחו אותו לשם. זה היה מקום כלשהו בחוץ לארץ. עכשיו, בחוץ לארץ, אתם יודעים, בגלל המיעוט תורה שיש בחוץ לארץ, כל יהודי שיודע קצת לקרוא בתורה ולהגיד קדיש, כבר מכנים אותו הרב הגאון שם, הרבה פעמים. אז הוא הגיע לשם, הרב, הרב, הרב. אז ישר, הרב יכול להעביר שיעור פה, הרב יכול להעביר שיעור. פתאום הוא התחפש, קוראים לו רב. בקיצור, אחרי חצי שנה, מתחילה הוא הזדעזע, נורא סבל, וחבר'ה, אני לא רב. הוא הלך איזה טרק, טיול וכל זה. אחרי חצי שנה הוא כבר העביר 30 שיעורים. כאילו הוא לקח את זה. זה היה, אבל זה התחיל בתור איסורים. יש מנגנון של איסורים שהוא הפוך על הפוך. ולפעמים אנחנו, זה קורה לנו. מזמנים לנו, יצא לי כמה פעמים להיות סנדק. אני אומר, סנדק זה תמיד בתחושה שלי, מתאים לרב ביגון, מתאים לתמיד חמים זקן לבן, או לאיזה סבא זקן. אני ילד, ילד. איסורים מחפרים. כאילו, בסדר, קבל את זה באהבה. את הגודל הזה. אומר הרב שלמה מרדונסק, וזהו כוונת אומרה, מה עושה עבירה מתבייש בה, מוחלין לו מיד, דיינו שראה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד, הוא בוש מלפני השם יתברך. ובזה יש לבאר הפסוק שהתחלנו בו, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. דהיינו, שהצדקה הוא האיסורים, והוא המשפט. עצם הצדקה זה האיסורים. שמצינו בדוד המלך שהתפלל על איסורים, כמו שאמרו חז"ל, על הפסוק ישרני השם אחר במשפט, ולאדם כזה שמצפה לייסורים, כל מה שמרבה עם הקדוש ברוך הוא טובות וחסדים, יש לו ייסורים יותר. וזהו משפט וצדקה ביחד. ולזה אנחנו מפארים לקדוש ברוך הוא בחסד כזה, ולזה אמר אחר כך, רומו השם אלוקנו, וזה פירוש בצדקנו, בצדק ובמשפט, מלך רואה צדקה ומשפט, ובזה של ישב הפסוקים, צדק ומשפט בכון כיסאיך וכו', אל תבוא במשפט עמנו, היינו גם כן כנל במשפט לבד, זה ודאי לא. אך צדק ומשפט ביחד הוא טוב, אם הקדוש ברוך הוא עושה איתנו צדק, ובזה הוא עושה לנו את האיסורים, זה דווקא טוב. זה דרך מתוקה לקבל בהם איסורים. אני חוזר חזר על הפסוק. לו הסתמנו יוסף, זה האחים אמרו, הלוואי שהוא יגיד לנו איזה הערה, קצת שיחת מוסר, קצת הקפדה כדי שנרגיש, אבל הוא כל כך בסדר איתנו יוסף, שזה האיסורים הכי גדולים. שואל אשר, מה, הוא לא כזה? יוסף לא מתכוון לייסר אותם. יוסף, הוא עושה את העבודה שלו, אומר, אני צריך לתת להם טוב. אבל בדיעבד מתברר שזה עצמו גם מתקן אותם וגורם להם איסורים. בסדר? ואומר המלבים, בעצם מה שכרגע תיארנו, זה פסוקים בספר משלי. הפסוקים אומרים ככה, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ואם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אם השונא שלך רעב, תן לו לאכול. צמא, זוג לו, בירה, לכוס. בדיוק. אז הוא מרגיש, מה? גרמת לו איסורים בדרך טובה. תיקנת אותו בדרך מתוקה. גם לא יהיה טוב, וגם לי יהיה טוב. אני נתתי, הוא קיבל, הוא גם קיבל, וגם התייסר. בדיוק, זה ההיפוך הכי גדול פה. יש פה היפוך, כאילו אני נוקם בו, אבל באופן מתוק, והקדוש ברוך הוא ישלם לי טובה על הדבר הזה. תראו מה אומר המלבים, אם רעב שונאך אכילהו לחם. מייעץ. את מי שרוצה לנקום נקמה גדולה בשונאו, לא ב... יש לכם את זה? סליחה, חלק מהדפים פשוט לא היה... כך, הנה, פה בזה יש. אם רעב שונאך אכילהו לחם, ואם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, ואדוני ישלם לך. אומר המלבים, אם רעב שונאך אכילהו לחם, מייעץ את מי שרוצה לנקום נקמה גדולה בשונאו. לא בזאת ינקום שימנע מאיתו לחם ומים. לא, זאת לא הנקמה, רק בהפך. שיעשה עמו כל טוב, אם ירעב יאכילהו, ואם צמא השקהו מים, כי תרוויח שני דברים. א', גחלים אתה חוטא על ראשו, שבמה שאתה מטיב לו, ידמה לו שאתה חוטא גחלים על ראשו, כי יזכור את אשר חטא לנגדך והראה לך, ויבוש ויקלם, שאתה מוכרח לקבל לחם ומים ממך תחת רעתו. כן, הוא כל כך התבייש. ודבר שני, והשם ישלם לך, שתקבל שכר מהשם בעבור הצדקה שעשית, ואם תנקום במה שלא תיתן לו, לא תקבל שכר. אתה מקבל שכר מהקדוש ברוך הוא, כי נתת לו, אבל בו בעת גם גרמת לו איסורים. מה אתה אומר? זה לא אחד אופי ואחד בלב, אני לא חושב. זה יכול להיות, כל דבר טוב יכול להיות, אפשר לקלקל אותו. אבל יש כאן עניין עמוק שאנחנו מבינים, קודם כל, על עצמנו. כן? אחרי הכל זה קשה לתת. אחרי הכל זה קשה לתת, אבל אתה יודע שכשאתה נותן לו, אתה יכול להגיד, מה, אני אתן לו, מה, אני דפוק, מה, לא מספיק שעשה לי ככה וככה, אני אעשה לו ככה וככה? בדיוק הפוך. אתה תיתן לו בלב שלם. ותדע לך שבזה עצמו אתה מתקן אותו יותר מאשר לא היית נותן לו. דפקת בדלת של השכן. אפשר לקבל בבקשה כוס חלב? הם מצטערים, אין לנו. למחרת הוא דופק אצלך. אפשר כוס חלב? בבקשה, זאת אומרת, בבקשה, קרטון. שיהיה לכם בהצלחה לבריאות. ככה, בהערת פנים. בלי להגיד כלום. מה? אני רוצה לומר, בעקבות ההערה שלו, שזאת נקמה מותרת. אתה מבין? זה הדרך היחידה הנכונה להפך את הנקמה למשהו מותר. כאלה נקמות אנחנו רוצים. כן. וגם שהקדוש ברוך הוא ינקום בנו ככה. כן, כן. כן, כאילו... אני מתקן אותו. אה? כן, אני עושה מעשה טוב. כן? כן? אני... אם אני אומר לו, אתה שומע, כמו שאתה אתמול לא הבאת לי, אני כן מביא לך, זה כבר לא תיקום ולא תיתור. אבל אם אני רק נותן לו בשמחה, באמת בשמחה, בהערת פנים, וכל זה, וגם אם זה נעשה בלי כוונה אפילו, כאילו בלי, זה גם טוב. כל פנים, עכשיו, לפי התפארת שלהם, אנחנו מבינים כל כך את הפסוק. כאילו, האחים כל כך התייסרו מהטוב של יוסף. אבל בסוף כולם הרוויחו מזה. יוסף הרוויח כי הוא נתן ולא היה עסוק ברע ובנקמה וכו'. האחים הרוויחו שגם פרנסו אותם והיה להם לחם. ועוד האחים הרוויחו שהם עברו תהליך של תיקון. ואנחנו למדים מהדבר הזה שהרבה פעמים יש איסורי גודל והם לא פחות קשים מאיסורי קוטן. כשאתה מקבל שפע וחסד ואתה מרגיש לא ראוי, קבל את האיסורים באהבה. אל תברח מזה, כן. זה מה שהוא אומר. האחים אומרים כאילו, היינו מעדיפים שיוסף קצת יצעק עלינו, קצת ירפע כדי שנרגיש. אי אפשר עם היוסף הזה, הוא רק טוב, הוא רק טוב, אנחנו היינו... כן, בדיוק, בדיוק. ולכן הם אומרים, לא, הלוואי שקצת יסתום אותנו, קצת משהו שנרגיש. אי אפשר לעמוד מולו כל פעם, יוסף מאיר פנים, מחייך, מפרנס, אנחנו לא עומדים בזה. כן. כן, בדיוק, כן. יפה. והוא לא מסכים. מעניין, נכון? חידוש. תקומו ימצאו.